שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום הוא יום רביעי, באולפן אנחנו סמי פרץ ואיתן אבריאל, שלום סמי.
שלום איתן.
איש העסקים ויזם הנדלן, אלפרד אקירוב, הודיע אתמול שהוא רכש חבילה של מניות, חבילה משמעותית בחברת כלל ביטוח, ושהוא מעוניין להגיע להחזקה של 30%, מה שיעניק לו שליטה מוחלטת בחברת ביטוח שמנהלת פנסיות של הציבור בהיקף של 250 מיליארד שקלים. אקירוב, שבקיץ האחרון חגג יום הולדת 80, גם גילה שהוא מעוניין בחברה עבור בנו, ג'ורג'י, שמאוד מתלהב מהמתנה האפשרית, ושהוא גם סיים את תהליך הבדיקה האישית ברשות לשוק ההון והביטוח, ואף קיבל את אישורה. אבל, האם ההתפתחות הזו טובה עבור העמיתים של כלל ביטוח, ועבור המשק בכלל? אנחנו קיים על זה דיון יחד עם כתב שוק ההון והביטוח, אסה ססון.
חברת אינטל, ענקית השבבים האמריקאית, שהיא גם היצואנית הגדולה בישראל, רכשה לפני שנתיים במחיר של למעלה מ-2 מיליארד דולר את חברת הוואנה הישראלית, אז הייתה אחת מכוכבות ההייטק המקומי, היא מפתחת שבבים מיוחדים עבור חישובי בינה מלאכותית. הרכישה הזו הייתה אמורה להקפיץ את אינטל לראש דירוג החברות בתחום השבבים המבוקשים הללו, אלא שבינתיים שתי החברות לא מצליחות להגיע ליעדים שהן קבעו לעצמן. אנחנו נדבר על זה עם סגי כהן, כתב ההייטק, וגם על מה קורה בדרך כלל לחברות הסטארט-אפ הישראליות דקה לאחר שהן נרכשות על ידי ענקיות הטכנולוגיה הבינלאומיות.
השמאי הממשלתי הראשי, כן, יש דבר כזה, יביא בקרוב לאישור של הממשלה רפורמה חדשה, היא תסיר את המגבלה על הרווח היזמי שקיימת כיום בשיעור של 30% מעלות של פרויקטים. זהו שינוי יסודי בכללי הכלכלה של פרויקטים מהסוג של פינוי-בינוי, והיא תאפשר ליזמים להרוויח כמה שהם רק יכולים. וכתוצאה מזה תשנה את כל הדינמיקה שבין היזמים והדיירים של הבניין שמיועד להריסה ולבנייה מחדש. עדי כהן, כתבת הנדלן, תסביר מדוע. יאללה, מתחילים. שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
אהלן.
כתב שוק ההון והביטוח. אז איש העסקים אלפרד אקירוב, בעל השליטה בחברת אלרוב, חברה של נדלן ומלונאות בישראל ובעולם, מוכר מפרויקט ממילה ודברים אחרים, דמות דומיננטית ומוכרת, בוא נגיד, באליטה הישראלית, המסיבות שלו הן ידועות וכולם מגיעים אליו, מודיע אתמול שהוא המשיך לרכוש מניות בחברת כלל ביטוח, ושהוא מעוניין להגיע ל-30%, מספר שיעניק לו שליטה מוחלטת בחברה, והוא אף אומר, שהוא מייעד אותה עבור הדור הבא שלו, בנו ג'ורג'י, שמאוד מתלהב מהדבר הזה של לנהל חברת ביטוח, אגב, שמנהלת בעצמה כמעט, או לא כמעט, אפילו מעל 250 מיליארד שקלים, טריליון שקלים, 1,000 מיליארד שקלים של כספי פנסיה בעצם. אז בוא נתחיל עם ככה עם הרקע. תן לנו שני משפטים על כלל ביטוח. מה זו החברה הזו שמשפחת אקירוב הייתה רוצה לשים את ידה עליה?
אז בערך לפני 3 שנים, אדוארד אלטשטיין, הבעלים, מי שהחזיה בעל השליטה ב-IDB, מצא את עצמו במצב פיננסי די בעייתי, ובין היתר היה צריך ללכת ולמכור את השליטה בחברת כלל ביטוח, הוא נדרש לעשות זאת כשהמפקחת הקודמת דורית סלינגר, והתחיל למעשה למכור כל פעם 5% מהחברה, ולמעשה מהר מאוד כלל ביטוח הפכה להיות חברה ללא גרעין שליטה, כלומר שאין בה בעל בית, כל המניות חולקו בידי הציבור, ובין הקונים היה אלפרד אקירוב, אייל לפידות ומורי ארקין, שקנו כל אחד בערך סדר גודל של 5% במחירים של סביב ה-50 שקל למניה. לאט לאט הקירוב התחיל יותר ויותר לאסוף מניות של כלל ביטוח. כלל ביטוח במקביל החזיקה סדר גודל של 13% מחברת אלרוב, ונוצר איזה מין מאזן אימה בין שני הגופים משני הצדדים, כאשר היה דיונים שם על חברת רוקה, רוקה חברת בת של בתחום הנדלן, שג'ורג'י, אותו ג'ורג'י שהולך להגיע לכלל ביטוח, רצו שהוא יהיה מנכ״ל, בכלל ביטוח לא אהבו את ההתנהלות הזאת, במשך תקופה ארוכה סירבו לאפשר לו להיות מנכ״ל בזכות ההחזקה הגדולה שלהם באלרוב, ואקירוב חשב שבאמצעות ההחזקה בכלל ביטוח אולי צריך להגיע לאיזשהו סוג של
הבנה.
בדיוק, הבנה. הבנה שבעל פה עם מנהלי ההשקעות של כלל ביטוח, זה לא קרה. ואז באמת בשלב מסוים אקירוב ניסה להדיח את המנכ״ל יורם נווה, באמצעות צמד חבריו, אייל לפידות ומורי ארקין, מהלך שהביא למעשה את המפקח על הביטוח להתערב, למנות שופט בודק את יורם דנציגר, שהוציא דוח מאוד חריף בנושא, ואפילו העיר שההתנהלות של אקירוב היא לגיטימית, כי הוא בעל מניות, ואנחנו רוצים לראות אקטיביזם מנייתי, אבל זה לא היה צריך לעשות.
סליחה שאני אומר, אתה עדין, שופט דנצינגר בדק את העניין ונזף בכולם בעצם, גם ברשויות שלא עצרו את זה וגם באקירוב עצמו, על התערבות שאיננה מותרת על פי סמכויותיו. זאת אומרת,
נכון.
אדם שמחזיק מניות מיעוט ואין לו אישור שליטה בחברה פיננסית, לא רשאי להעביר מסרים ולהפעיל לחצים בנוגע למי יהיה המנכ״ל של החברה או מה צריכה להיות האסטרטגיה שלה. ונראה שכל הסיפור הזה הולך למצב של לא רצו אותו בתור שר ביטחון, אז יקבלו אותו בתור ראש ממשלה. זאת אומרת, החברה כלל לא רצתה את הבן ג'ורג'י, חשבה שהוא לא מתאים, אולי בפת ניסיונו וגילו, לנהל חברה מסוימת, והם הולכים לקבל אותו בתור בעל הבית.
אז זהו, זה כרגע נראה המצב. אם אכן הוא יגיע לכך, ואקירוב באמת יגיע ל-30% שליטה, יש פה כמה מכשלות. דבר ראשון, מדובר פה בכמעט מיליארד שקל שהוא צריך להשקיע בכלל ביטוח. צריך גם לעבור סוג של due diligence בפיקוח על הביטוח.
לא, על זה אני לא בטוח, דרך אגב, מבחינה עובדתית. אקירוב אומר שהוא עבר את השלב שנקרא fit and proper, שזה איזושהי בדיקה
לא
אישית.
לא בוצע לו עדיין fit and proper. בוצע בדיקה ראשונית ומקדמית שאמרה, נראה לנו שאתה בסדר. אבל fit and proper כמו שצריך, יורדים לקרביים של הבן אדם, רוצים לראות מאיפה הוא מביא את הכסף, כמובן צריך להביא את הכסף. עד שאתה לא מביא את הכסף, אף אחד לא יבדוק לך את fit and proper.
כן, תגיד, אסה, אנחנו רואים בשנים האחרונות, במערכת הפיננסית, בעיקר בבנקאות, עם מודל חדש לשליטה. שלושת הבנקים הגדולים, אין בהם בעל שליטה. אין מישהו שאתה אומר, הוא בעל השליטה בבנק הפועלים, לאומי או דיסקונט. מודל שאנחנו עדיין לא יודעים להגיד אם הוא יותר מוצלח מהקודם, כי ראינו מודלים שבהם יש בעל שליטה מזוהה וזה עובד בסדר, ומודלים שזה יש בעל שליטה מזוהה וזה לא עובד בסדר. דוגמה הכי טובה היא דווקא בענף הביטוח, עם חברת מגדל שבה שלמה אליהו שולט, ויש שם משברים ניהוליים מתמשכים בעצם מאז שהוא רכש את החברה. השאלה היא, אם המודל הזה שבעצם מתגבש בבנקאות, למה לא לשכפל אותו לענף הביטוח, ולבוא ולהגיד, אנחנו לא חייבים שיהיה פה בעל שליטה מזוהים, אנחנו רוצים שיהיה פה פיזור, אנחנו רוצים שיהיה פה ממשל תאגידי טוב, אנחנו לא רוצים להכניס לפה מישהו שממילא מאוד מאוד ממונף, ויש לו עסקים בנדלן, ויש לו עסקים בבינונאות.
והוא רוצה להכניס את הילדים שלו לעסק.
והוא רוצה להכניס את הילדים שלו.
כמו שראינו את זה אצל שלמה
אליהו. המטרה של חברת ביטוח זה לא לדאוג לבן של אלפרד אקירוב, היא לדאוג לבנים של המבוטחים שם בביטוחי חיים ובמה שזה לא יהיה. האם בעצם הפיקוח על הביטוח הוא הרבה יותר ליברלי מטרן, ורואה בזה הצלחה גדולה לתת לאיש עסקים מאוד רב החזקות לשלוט גם בחברת ביטוח?
הפיקוח על הביטוח למעשה יצטרך לקבל בפעם הראשונה החלטה איך הוא רואה את חברות הביטוח, איזה מודל הוא מאמין בהם. עד עכשיו הפיקוח על הביטוח עניין אותו שתהיה יציבות, והנה באמת כשנתנו את מגדל לשלמה אליהו, כולנו היינו בטוחים שבאמת נכנס איש רציני מאוד לחברה, שחול אליהו נועלה כחברה מאוד טובה, ואיך הייתה נאמר בעדינות, טעינו.
בוא נסביר למה טעינו. עברו 7 שנים והתחלפו 7 מנכ״לים ו7 יושבי ראש. זאת אומרת, פה יש פה מדליית זהב בממשל תאגידי עקום.
אגב, וכל חילופים...
בינלאומית, באולימפיאדה.
וכל החלפה של מנכ״ל ויור תמיד לובטה
בדרמות וצעקות,
חודשים ארוכים והתנצחות מול המפקח על הביטוח שהפך להיות גננת בעצם של כל הסיפור הזה.
רק אנחנו בינתיים הפסדנו אלפי שקלים של נייר ודיו שהדפסנו בסיפורים הללו, וזה עוד לא... אני עוד לא מדבר על ההפסד של ביכולת ניהול ומיקוד בעבודה ולא בעניינים פוליטיים של תוך החברה עבור המיליון בתי אב שמחזיקים את הפנסיה שלהם אצל החבורה הזו.
גם אם נסתכל רגע על השווי שוק של שתי החברות האלה, פעם כלל ומגדל התמודדו ראש בראש מהחברה הכי גדולה ומי החברה בעלת השווי שוק הכי גדול, ובאמת כל פעם הם היו מסתכלות אחת על השנייה, לא עניין אותם האחרות. היום המצב אחר לגמרי. שתי החברות המובילות זאת הפניקס עם שווי שוק של כמעט 10 מיליארד שקל, אחרי הראל עם שווי שוק של כמעט 8 מיליארד שקל, ואז מגיעות כלל ומגדל. דרך אגב, אתמול כלל הכפה בשווי שוק שלה את מגדל. נקמה קטנה על ה...
מה זה אומר? שהשוק אולי רואה באפשרות שקירוב ישתלט על כלל בשורה טובה?
לא, לא,
תראה,
לא.
תראה, קודם
לא,
כל,
לא,
תמיד לא, מאבק לא. שליטה, זה בשורות לא רעות למחזיקי המניות. תמיד, פתאום הוא צריך לקנות מניות בשוק, לא תמיד יהיו מניות מקסר האנשים. תמיד זה משאיר פוטנציאל לעליית ערך במניה, ולו בשביל מהלך קצר טווח. ולא מעניין כרגע אף אחד עם הקיר ובעל שליטה טוב או לא, הסוחרים בשוק ההון כרגע לא מנתחים האם יהיה בעל שליטה טוב או לא. ולכן כשיש מתפתח מאבק שליטה בחברה, באשר הוא, זה תמיד סימן טוב. בואו נזכר פעם על המאבק שליטה שהיה באורמט לקרן פימי והברוניצקים, איך השווי של אורמט זינק לשמיים, וברגע שהמאבק שליטה ירד, החברה ירדה מחדש למטה. זור לשאלה שלך, סמי, לגבי הזה. אני חושב שפה פעם ראשונה, הפיקוח על הביטוח צריך לקבל החלטה איך הוא רואה את ענף הביטוח. הוא לא קיבל את ההחלטה הזאת אמיתית אף פעם. ופה הוא צריך להחליט האם אלפרד אקירוב ראוי לקבל את המפתחות לחברת ביטוח, או שיבוא ויגיד, רבותיי, חברת ביטוח זאת לא חברה רגילה. יש פה כסף של אנשים. אנחנו מצפים שמי שיעמוד בראש חברת ביטוח יהיה נטול פניות. אם נשאר גרעין מבוזר, יישאר גרעין מבוזר בלי שליטה. ואני מקווה מאוד שהם ילכו לכיוון הזה.
אז בואו נעשה איזה משחק קטן, אסה וסמי. אני אעלה שורה של סימני שאלה לגבי האם אקירוב ומשפחתו ובנו ראויים באמת לשלוט בחברה, ואתם תסכימו איתי או תנסו לשלול ולקעקע את הטיעון. נתחיל, סמי.
קדימה.
נעשה את זה קצר ומרוכז. אחד, יש את העניין של חוק הריכוזיות. חוק הריכוזיות נוצר בעצם כשכל המדינה ראתה את קבוצת IDB, ואיך נוחי דנקנר מנצל את השליטה שלו באותה כלל ביטוח, כחלק מהניהול של הקבוצה כולה, ואיך הוא מערב שיקולים אישיים ושיקולים של שאר חלקי הקבוצה הריאלית, ויצא חוק שמבקש מאנשי עסקים להפריד בין עסקים ריאליים, זאת אומרת עסקים שאינם פיננסיים לבין פיננסיים, והחוק קוי ים, ואנשים עשו את זה. צדיק בינו, שהיה גם הבעלים של פז וגם הבעלים של הבנק הבינלאומי, מחר את פז הוא נשאר בבנקאות וכן הלאה וכן הלאה. והנה בא אדם שהוא בוודאי יש לו עסקי נדלן ועסקי מלונאות בישראל ובעולם, ופתאום שם את היד על רבע טריליון שקלים של חוסכים מקרב הציבור. זה נשמע לגמרי נגד החוק, ואם לא באופן פורמלי, אז נגד רוח החוק.
כן, אז במקרה הזה אני חושב שיש גבול מסוים של נכסים, גם ריאליים, גם פיננסיים, שאם אתה עובר אותו, אתה פשוט צריך למכור. לא בדקנו את הנקודה הזו במקרה של אקירוב, אבל אני חושב שפה כן נכון להתייחס לרוח החוק. ואקירוב באמת שלח במהלך הקריירה העסקית שלו הרבה מאוד זרועות, גם הוא לא שלט, אבל הוא החזיק. יכול להיות שעד היום יש לו החזקה בבנק לאומי, ויש לו החזקה בכלל ביטוח. והעובדה שאדם בענף הנדלן, שזה ענף מאוד ממונף, יש לו גם החזקות בבנקאות ובביטוח, היא בעייתית לכשעצמה, כי קודם כל צריך להבין גם מה המשמעות. כשאתה גם מלווה וגם לווה, אז אתה מקבל להרבה מאוד יתרונות על פני המתחרים שלך, כי אתה יודע בדיוק למי הבנק מלווה, כמה הוא נותן לו, על מה הוא נותן לו, מהם התוכניות העסקיות של היריבים שלך. ולכן אני חושב שפה זה מסוג הדברים שהממונה על הביטוח אולי פחות יעסוק בהם, כי הוא עוסק בענייני יציבות, אבל הוא חייב להתעסק, אם לא הוא, אז רשות התחרות, בהיבטים של התחרותיות ושל היעדר ניגודי עניינים. זה דבר שחייב להיבדק לפני שמאשרים לו, אם מאשרים לו.
אני הייתי רוצה רק להוסיף לנקודה הזאת שאני מסכים איתה, סמי. אלפרד אקירוב הוא צרכן הון. כלל ביטוח היא מנפיקת הון, היא מלווה.
ספקית הון.
בדיוק, היא ספקית הון, תודה. ולמעשה נוצר פה מצב שיש לו מתחת ליין הון זמין, שכל עסקה שתבוצע תחייב כמובן אישורי כל מיני ועדות כאלה ואחרות, אבל מאוד מאוד יגביל את האנשים של כלל ביטוח. ובכלל, למה לשים מכשול בפני עיוור? למה להגיע למצב של כל עסקת נדלן אתה צריך להתחיל לקבל? במקום זה אתה מוציא שחקן שיכול להשתמש ולהשקיע את הכספים שלנו כמו שצריך.
כן.
ולכן החיבור הזה הוא לא בריא.
כן, אגב, יש איזה נקודה שאני רוצה להעלות. אני זוכר בזמנו כשטד אריסון רכש את בנק הפועלים, פרסם מידע שהוא חולה, ושבעצם אם אתה מאשר אותו כבעל השליטה בבנק הפועלים, אתה עשוי למצוא בתוך איזשהו זמן עם בעל שליטה אחר, כלומר שהוא היורשים שלו. אז פה לגבי אקירוב, אנחנו באמת מאחלים לו אריכות ימים, אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שמצבו בסדר גמור, אבל נשאלת השאלה, אם אתה קונה את זה לילד, אז בעצם מי שצריך לעמוד פה למבחן, זה לא רק האבא, אלא גם הילד, והאם הילד ראוי להחזיק את ההחזקה הזאת, והוא, אתה יודע, עשוי מהחומרים הנכונים, שכדאי לתת לו בידיו שליטה בחברת ביטוח.
יפה, סעיף 2, אני רוצה לדבר קצת על הון ושלטון. אקירוב שייך לגוורדה היותר ותיקה של הטייקונים בישראל, האנשים שבזמנו היה להם מטוסים פרטיים בתוך החברות הציבוריות, והוא היה מעורב, לפחות היסטורית, בשורה לא קצרה של אירועים לא נעימים שבין אנשי עסקים לפוליטיקאים. למשל, במהלך המשפט של אהוד אולמרט, שבסופו של דבר הורשע וישב בכלא, נודע שאולמרט אמר למזכירתו שולה זקן, שאללה לדאוג ואללה להפליל אותו, להגיד דבר מה מביך למשטרה, מכיוון שהוא ידאג לה. איך הוא ידאג לה? אלפרד אקירוב ישלם למשכורת עבור משהו שבסופו של דבר פחות או יותר היה שקר כלשהו. היא לא ממש עבדה שם במלונות שלו. זה פעם אחת. יש גם סיפורים על תמונות שהוא רכש מליזה אולמרט, אשתו של, אולמרט, ובכלל, אקירוב מאוד מאוד אוהב פוליטיקאים. הוא זה שנתן את הסכום כסף הכי גדול לבני גנץ, כשהוא החליט לרוץ והקים מפלגה. הוא זה שנתן את הכסף הכי גדול לגדעון סער, רק לאחרונה, כאשר הוא החליט לרוץ ולהיפרד מהליכוד ולהקים מפלגה, וקודם לכן עם שמעון פרס ומי שלא תרצו. האם בן אדם שכל כך אוהב הון שלטון רשמי, שהוא יודע שהולך להתפרסם שהוא תורם לפוליטיקאים מכל הקשת, ושומר עליהם עם קשר הדוק ומצהיר קבל עם וידע שחבר זה חבר, הוא בן אדם שיכול להחזיק חברה כל כך ציבורית?
אני אתחיל. אני חושב שהוא לא יכול, שהדבר הזה בהחלט פוסל אותו מהדבר הזה. אנחנו צריכים לזכור שחברות הביטוח הן חברות שההון, שזרימת הכספים שלהם גדלה באופן קונסיסטנטי כל שנה. לתחום הביטוח נכנס כל שנה סדר גודל של 130 מיליארד שקל, בין היתר גם בגלל חוק פנסיה חובה. וברגע שיש לך כזה מצב, יש לך המון כוח מתחת לידיים. עם הכוח הזה יש המון השפעה, ובואו נזכר איזה השפעה הייתה לנוחי דנקנר ברמה הפוליטית. תזכרו שכשהתחיל כל הבלגן, ראשי עיריות בצפון יצאו לטובתו, קראו לו קריאות, כשהכל התרומות...
טיילת IDB בנהריה.
בדיוק, בדיוק. וכל התרומות האלה נעשו על חשבון, מחשבון הציבור. IDB היא זאת שתרמה. ומי נהנה מהמוניטין הזה? נוחי דנקנר. כלומר, הערבוב הזה שיאפשר לתרום הרבה יותר כסף.
נחלק כספים, בוא נקרא לילד בשמו.
צריך גם לזכור שאנחנו מדברים על ענף מאוד מפוקח, ענף שכל הזמן יש בו שינויים, ענף שהממשלה מכריחה אותנו בעצם להפריש אליו את אותם 130 מיליארד שקל בשנה.
זה ענף שלמעשה חי מרגולציה.
נכון. הרווחיות שלו נקבעת על ידי רגולטורים ופוליטיקאים, ולא רק על ידי כישרון, ולכן מה שנקבע על ידי פוליטיקאים ראוי להרחיק בעלי שליטה שהם מאוד מאוד מחוברים לפוליטיקאים מההחזקה הזו.
אז בואו נסיים באמת עם הדבר הקטן, אולי סמי יש לך פה מה לתרום, אני חושב, בנושא של, בוא נקרא לזה, הנפוטיזם.
תרמתי במשרד.
לא, הנפוטיזם הזה, הרעיון הבסיסי של איש שבא ואומר שאני קונה חברה ציבורית שמנהלת כספי ציבור עבור הילד. העניין הוא שיש לנו פה תקדים מאוד מעניין עם חברת מגדל ועם שלמה אליהו ועם שני הילדים שלו, ואתה עקבת בזמנו על זה, וגם ניהלת שיחות עם אליהו על העניין הזה. אז מה גורם לאדם לרצות שדווקא בן יקבל חברת ביטוח ולא, אני לא יודע מה, פרארי?
אז קודם כל אני מאחל לך גם כן להעביר לילדים חברת ביטוח. זה לא דבר כזה רע. שלמה אליהו באמת הרבה מאוד שנים האמין בשליטה רק בבנקים ובחברות ביטוח, כי הוא אמר, אני אוהב עסקים כאלה כי יש שם מפקח, והמפקח הזה שומר לי על העסק. בשנים האחרונות הוא התחיל לדבר על זה שהוא רוצה לרכוש את, בזמנו הוא רצה לרכוש את בנק לאומי ולא קיבל איזה היתר, ובסוף קנה את חברת הביטוח מגדל, והוא אמר שהוא רוצה לחלק את ההחזקות שלו בין שני בניו שבאמת עבדו בעסק. אחרי איזשהו זמן קצר, אחד מבניו בעצם הודח על ידו. עופר אליהו היה מנכ״ל של חברת הביטוח מגדל. במסגרת אותה רשימה של שישה או שבעה מנהלים שהיו שם, גם הבן שלו היה שם, הוא הדיח אותו, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, לא קנית את החברה בשבילו? אני חושב שזה דבר די פסול. חברת ביטוח היא מנהלת כספי ציבור, אתה רוצה שלא יהיה שם שליטה של אב ובנו, אתה רוצה שיהיה שם פיזור, אתה רוצה רוצה שיש שם מערכת של איזונים ובלמים, אתה רוצה ממשל תאגידי ולא איזה
שקשוקה משפחתית. אתה רוצה את המנהלים הכי טובים.
כן, ואתה בעיקר לא רוצה שקשוקה משפחתית, שיקולים משפחתיים כאלה ואחרים וירושות וכדומה, לא צריכים להיות בעולמות האלה של שוק הביטוח, כי ראינו גם את המקרה באמת הכי בולט, שמעסיק את המפקח על הביטוח, לא יודע אם 24-7, אבל בטח 26.
אני רוצה דבר אחד למה שסמי אמר, חברת ביטוח יודעת לייצר בממוצע, בטח החמש חברות הגדולות, מייצרות סדר גודל של רווח כולל כל שנה של בין 250 ל-300 מיליון שקל, לפעמים זה למעלה, לפעמים זה למטה, זה הממוצע לאורך שנים, כלומר בהחלט יש פה איזושהי מכונת מזומנים שיודעת לייצר כסף באופן קונסיסטנטי, לא חשוב מתנאי השוק.
כן, אז אנחנו ממליצים לאקירוב ולבנו ג'ורג'י לפתוח חברת סטארט-אפ מהפכנית.
בתחום הביטוח.
לאו דווקא באיזה תחום שהם ירצו אצלהם בגראז' ובשלב זה להסיר את ידיהם מהפנסיות ותוכניות ביטוח המנהלים של הציבור הישראלי, ואם מישהו לא מבין מה הדבר הזה יכול, לאן זה יכול להוביל, שיצפה בטלוויזיה לפחות ב-YES, יש סדרה שנקראת Succession באנגלית, נדמה לי שזה היורשים בעברית, ומסופר שם על משפחת טייקון והדינמיקה עם בניו, זה כנראה כלום לעומת מה שקורה בחברות ביטוח ישראליות. אסא ששון, תודה רבה לך.
תודה.
בבקשה.
שלום לסגי כהן.
שלום.
תשמע, אנחנו הרי חוגגים בעיתון, באתר, כל פעם שחברה ישראלית נמכרת לאיזה ענקית טכנולוגיה בינלאומית, אנחנו חוגגים ונורא נהנים לגלגל על הלשון את המספרים, מיליארד או 2 מיליארד או 3 מיליארד, אבל הרבה פעמים אנחנו כבר לא מצליחים לעקוב מה קורה לחברות, חברות כאלה, אחרי שנבלעות בתוך אותן ענקיות טכנולוגיות. ואתה כותב היום על חברה בשם Havana Labs, שהיא נרכשה ב-2019 על ידי אינטל ב-2 מיליארד דולר, ואנחנו רוצים לברר איתך, אז מה קרה אחר כך?
כן, אז עברו שנתיים מאז, וצריך להבין שהרכישה של Havana Labs על ידי אינטל באמת הייתה רכישה מאוד אסטרטגית מבחינת אינטל, בלי לרדת יותר מדי לפרטים, היום אחד התחומים שאינטל הכי מתקשה בהם זה בעולמות של מה שנקרא מעבדי בינה מלאכותית בדאטה סנטרס, זה משמש להריץ משימות של בינה מלאכותית, שהם כמובן תחום מאוד חם היום, ומי ששולט בתחום הזה של המעבדי בינה מלאכותית זה NVIDIA, המתחרה המרה של אינטל, בעשור האחרון היא השתלטה על השוק הזה לחלוטין, ואינטל הייתה צריכה לתת מענה, היא קנתה חברה אחת ב-2016 אמריקאית, זה לא הלך, קנתה במקום זה את הבנה, 2019, זאת הייתה אמורה להיות התשובה שלה.
נו, והפעם זה הלך?
אז היא השקיעה המון, הם צמחו במאות עובדים חדשים, ואנחנו, כמו שאנחנו אומרים, כרגע נראה, אי אפשר, שוב, התהליכים האלה לוקחים זמן, אבל עד עכשיו, לפי מה שאומרים לנו בענף, הפירות המיוחלים לא צמחו עדיין. זאת אומרת, נעשתה שם הרבה השקעה, אבל עד עכשיו יש מעט לקוחות, הייתה לקוחה פוטנציאלית פייסבוק, שהיא כנראה כבר לא על השולחן.
אבל זהו, יש הרי באינספור מחקרים שמלמדים שמשהו למעלה מ-80% מהמיזוגים והרכישות בעצם נכשלים. אינטל היא חברה שקונה הרבה מאוד חברות.
גם ישראליות.
כן, ומבחינה סטטיסטית בעצם זה היה צפוי שזה יקרה, נכון?
אז קודם כל עוד לא נספיד, אבל כן, אין ספק שיש פה קשיים, זה תחום קשה, והבנה עדיין צריכה להוכיח את עצמה איך היא מספקת את התמורה הזאת לאינטל, הם משוכנעים שהם מספקים את הסחורה, יש להם הסכם גדול עם אמזון, אבל לגמרי אינטל מסורתית נחשבת לחברה שלא יודעת לרכוש טוב חברות, רק לאחרונה קיבלנו לזה כמה דוגמאות, אינטל למשל... לפני כמה שנים קנתה חברה בשם ריפליי, בטכנולוגיה בתחום הספורט בכלל, לא כל כך קשור לתחום של אינטל, החליטו משום מה לקנות אותה, ממש לפני חודש או חודשיים, סגרו את החטיבה שהייתה מבוססת על הפעילות הזאת, אינטל קנתה לאורך השנים כמה חברות בתחום ראייה ממוחשבת לישראל.
נו זהו, מובילאי כמובן, זה אולי הרכישה הגדולה ביותר אי פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל, אני חושב, למעלה מ-16 מיליארד דולר. האם אינטל בעזרת מובילאי הפכה למובילה הלאומית של שבבים לכלי רכב?
אז אני חושב, שוב, גם פה זה תמונה יותר מורכבת, אני חושב שיש הרבה אנשים שלא לגמרי יודעים מה הולך שם, בסך הכל מובילאי עדיין פעילות קטנה בתוך אינטל, אבל היא מאוד צומחת, צומחת מאוד מהר, אגב, זה אחת החטיבות בתוך אינטל שצומחת הכי מהר מבחינת הכנסות, היא מאוד קטנה עדיין יחסית, אבל דווקא צומחת מהר, הם בונים היום, אגב מובילאי זה לא הרבה יודעים, כמעט 70% ממערכות של סיוע מתקדם לנהיגה, מה שאנחנו מכירים כשאנחנו עושים ברכב והוא מונע מאיתנו
להתאבד.
כן, אז בלימה אוטונומית ומונע מאיתנו לסטות להציד על השוליים של הכביש, כל המערכות סיוע האלה זה טכנולוגיה של מובילאי, 70% מהשוק, הם שולטים לחלוטין בשוק הזה והם בונים, הם נמצאים גם במירוץ הזה לרכב אוטונומי, הם לא מהמובילים אמנם, אבל הם שם.
תגיד, יכול להיות שאנחנו בודקים את זה בפרמטרים הלא נכונים, אנחנו שואלים האם המיזוג, הרכישה הזו הצליחה, כן או לא, אבל הפרמטרים הנוספים, זה קודם כל שכוח האדם הטוב של אותן חברות השתלב בחברת אינטל או בחברה שרכשה אותם, ושנית, הם מנעו מהמתחרים שלהם לשים את היד על איזה טכנולוגיה חדשה, או מנעו מאותה חברת סטארט-אפ להתרומם ולהתפתח לכדי חברה משמעותית. כלומר, העובדה שמנעת את זה מהמתחרים, או מנעת התפתחות של חברה שיכולה לאיים עליך בסגמנט מסוים, היא ההישג, ולא השאלה אם הצלחת להטמיע את הטכנולוגיה שלה ואת האנשים שלה אצלך.
אני מסכים לגמרי, זה הרבה פעמים באמת אחד השיקולים לרכישה ואחד ההישגים מבחינתם זה זה שהם מונעים ממישהו אחר. הבנה היא חברה שמן הסתם גם החברות אחרות רצו לקנות אותה והיו יכולות לקנות אותה, ואינטל בעצם מנעה מאחרים. דוגמה טובה מאוד לעניין הזה שהזכרת זה ווייב. ווייב זכור כאחד האקזיטים הכי מפורסמים בתולדות ההייטק הישראלי, מיליארד דולר ב-2013 בערך. עכשיו, מה קרה לווייז מאז? אנחנו אמנם כולנו משתמשים בווייז.
כן, אבל השתמשנו גם קודם.
נכון, אפליקציה מאוד פופולרית בישראל, בעולם גם, אין ספק, יש להם 150 מיליון משתמשים. האם הם נותנים לגוגל את מה שגוגל קיבלה לו? האם זה הפך להיות 150 מיליון משתמשים ביחס ל-50 מיליון משתמשים כשהם קנו אותם? זה לא מדהים, ההכנסות שלהם מאוד 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 קטנות ביחס להכנסות של גוגל. מוכרחים להעלות התהייה פה, אי אפשר שלא לחשוב, שגוגל לא כל כך רצתה להביא את ווייז להפוך אותה לאינטליה.
כי כבר קודם היה לה מערכת מפות טובה לחלוטין, אבל עכשיו פייסבוק לא שם, ואמזון לא שם, ואפל...
פייסבוק רצו לקנות את ווייז, וגוגל מנעה מהם את זה. ועכשיו ווייז נמצאת על השתנה בתוך גוגל. אגב, נועם ברדין, המנכ״ל של ווייז, כשהוא עזב, אמר תכלס בדיוק את זה. כאילו, במילים אולי קציפה אחרות, שגוגל היו הרבה, לא נתנו להם את כל ההזדמנויות לצמוח לווייז, ולא הפיצו אותם בכל הכוח כמו שגוגל יכולה. ושגוגל מפס לקחו את המפות, את הפיצ'רים המובילים של ווייז לתוך גוגל. לתוך גוגל מפס, זאת אומרת, אני חושב שפה... אף אחד לא יגיד את זה רשמית, כן, אבל נשמע, קשה להשתחרר מהרושם שזה בדיוק מה שקרה פה.
כן, יפה, סגי כהן. תעקוב בשבילנו אחר כל האקזיטים החמים. תודה.
להתראות.
שלום לעדי כהן.
שלום.
כתבת הנדל"ן שלנו. הרבה מאוד אנשים שגרים בבניינים יותר ישנים רוצים, מתעניינים ומתכננים להיות חלק מהפרויקטים המרכזיים הללו של בינוי.
התחדשות עירונית, פינוי-בינוי.
צוי, תקראי לזה מה שאת רוצה. הם רואים בזה כסף גדול שיבצר להם כתוצאה מהתהליך הזה. והייתה עד היום דינמיקה מאוד ספציפית בין היזמים לבין הדיירים בבניינים הישנים הללו, אלא שהשמאי הממשלתי בא עכשיו ורוצה לשנות את חוקי המשחק, וזה יגרום לדינמיקה שונה לחלוטין ממה שהכרנו עד עכשיו בין היזמים לבין הדיירים, וזה נראה על פניו שהכל לטובת היזמים דווקא. אז בואי תסביר לנו ככה בצורה פשוטה וברורה עבור אותם דיירים, מה השינוי הזה ולאן את חושבת ומספרים לך בשוק שזה יכול לקחת את הדינמיקה החדשה.
קודם כל, התחדשות עירונית מעבר למה שדיירים ויזמים מנסים לקבל מזה, בסוף זו הזירה שהיום גם המדינה מסמנת ככלי מרכזי להגדלת היצע הדיור, ובתוך זה מיתון עליות המחירים, וגם כדי לדאוג לזה שלכל האוכלוסייה הגדלה בישראל תהיה קורת גג בעשורים הקרובים, בהינתן זה שאין לנו מספיק קרקעות לבנייה חדשה. נתחיל בזה. בעשור האחרון השוק הזה פעל במשוואה הכלכלית שלו, הוא נשען על תקן שנקרא תקן 21, שיטת חישוב שמאית שמסמנת אם יש כדאיות או אין כדאיות כלכלית להוציא פרויקט לפועל. עד היום התקן הזה דיבר על טווח מסוים של תמורות לדיירים ושל רווח יזמי שינתנו במסגרת הפרויקטים. הוא לא תקן מחייב, חשוב להדגיש את זה, אבל הוא כן מכתיב איזושהי נורמה לשוק, ובפרויקטים של המדינה הוא גם כן הופך למשהו שהוא יותר מחייב, כשלדיירים דובר על דירה חדשה שיקבלו במסגרת הפינוי-בינוי, עם תוספת של 25 מטר רבוע, בנוסף לשטח של הדירה הישנה, שהוא כולל חדר חדש, ממד ומרפסת, וליזמים הוגדר טווח של רווח יזמי מקובל שנגרפו מאותם פרויקטים של 25-30%. בשנים האחרונות שמענו יותר ויותר רשויות מקומיות שקוראות לצמצם את התמורות האלה, כי זה עומד בניגוד למדיניות תכנונית של העירייה, או כי זה לטענתה מביא לעיכוב וסיכול של פרויקטים. והיום בעצם מה שקורה, השמאי הממשלתי הראשי, אוהד עיני, משנה את החישוב הקיים, שהוא מגדיר שה-25% התמורות לדיירים מצטמצם ל-12 מטר רבוע בלבד, אבל חשוב לציין, זה מוגדר כרף תמורה מינימלי. יזמים מול זה משנים את הטווח הקיים של 25-30% וקובעים שלא יהיה תקרת רווח ליזמים, ויהיה רק מינימום רווח יזמי של 20%, שזה כמה נקודות יותר ממה שהבנקים דורשים היום כדי להעמיד מימון בנקאי לפרויקטים.
אז מה זה יעשה בעצם לרווחיות של הפרויקטים האלה? זה יוריד אותם יותר לכיוון ה-20, או שברגע שמסירים את מגבלת ה-30%, נראה רווח יזמי גם גבוה יותר מזה?
הערכות בשוק שבפועל הרשויות המקומיות לא יאשרו מצב כזה שהרווח היזמי יהיה גבוה בהרבה ממה שאנחנו רואים היום. מה שכן לדעתי זה יכול להשפיע יותר, זה התמורות שדיירים יקבלו. גם אם התמורה שמוגדרת, היא מוגדרת כרף מינימום וכהמלצה, אני חושבת שזה כן מייצר נורמה חדשה בשוק, ואיזושהי אמירה מצד הממשלה, שזה מה שמקובל, וזה מספיק בסדר לתת את זה לדיירים, כך שאני מאמינה שהרבה יזמים ישענו על הדבר הזה, גם במסע ומתן שלהם מול דיירים. חשוב לזכור שהדיירים האלה בסוף זה בעלי נכסים, בעלי זכויות, שהם הקרקע של אותם פרויקטים, בלעדיהם כל הדבר הזה לא היה קורה. עכשיו, הוויכוח בשלב הזה, וגם ההתנגדויות שיש לעדכון של התקן החדש, בעיקר מצד מנהל התכנון, זה מתוך אמירה שבמקומות מסוימים 12 מטר רבוע, זה לא יהיה מספיק בשביל להוציא פרויקטים לפועל, כי לדיירים מהצד שלהם זה לא בהכרח יהיה שווה יותר, כשזה כמובן מחוץ לאזורי הביקוש. בתל אביב לצורך העניין יש מי שיגיד שאולי תמורה כזאת, תמורה מינימלית אפילו של 12 מטר.
רק על המעלית זה שווה את כל הכסף. לא, אני צוחק, אבל בסדר, זה ברור.
כן, בתל אביב יש מי שיגיד שבגלל שערכי הקרקע גבוהים, אז עצם החידוש של המבנה ייצר השבחה ששווה את זה מספיק. יבואו ויגידו כאן מטעם רשות להתחדשות עירונית, ומטעם כל הגורמים שמעורים בזה, מצד מוסדות התכנון למעשה, ש-12 מטר רבוע מגלם בתוכו שטח ממוצע לפחות של ממד, ושאת זה הם לא רוצים לוותר על זה שמכוח החישוב הכלכלי של פרויקטים, יוותרו על המהות הראשונה של ההתחדשות העירונית, שהיא חיזוק מבנים שגם יאפשר מיגון.
עדי, לסיום, למה בעצם הוא עשה את זה? מה הייתה מטרת העל שלו, של השמאי הממשלתי?
מבחינתו, מה שהוא בא ואומר, זה שעד היום נוצר איזשהו מצב הפוך, שבמקום שהתכנון הוא זה שיוביל, המשוואה הכלכלית היא זאת שהובילה פרויקטי התחדשות עירונית. כלומר, שמתכננים, במקום לבוא ולתכנן ואת התכנון שלהם, להביא לבדיקה של שמאים, לראות אם יש התכנות לדבר הזה או לא. המצב היה הפוך, שמתכננים באים ואומרים, זה הרווח שמותר, זה התמורות שמותרות, בואו תגידו לנו מה אפשר לתכנן. מנסים לייצר פה קצת יותר ודאות תכנונית, ולייצר מסגרת מקובלת יותר, עם איזשהו מרווח גמישות, שיהפוך את המשוואה הזו, כך שהתכנון הוא זה שילך קודם.
כן, מזכיר לי שפעם היינו אומרים, בחנות מקולת, מה יש לך ב10 שקלים? והיית צריך לקנות מה שנכנס שם היית קונה. אז במקום להגיד מה יש לך ב10 שקלים, צריך לבוא ולהגיד מה אפשר מבחינת תכנונית, אחרי זה נראה כמה זה עולה.
נכון, אבל פה השאלה אם יש לדבר הזה משמעות בכלל. שוב, בגלל שמדובר במשהו, בתקן שהוא המלצה בלבד, הוא לא תקן מחייב, הוא לא מעוגן בחקיקה, יכול להיות שגם עכשיו, אחרי ההגדרה הזו, רשויות מקומיות ימשיכו לעשות מה שהן רוצות, ולתת איזו תמורה שהם מאמינים שנכונה, או שיזמים יובילו את המסע ומתן הזה. אני חושבת שאנחנו נבין את זה יותר לאורך זמן.
כן. עדי כהן, תודה רבה על הדברים הללו.
תודה.
תודה. עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, נעמת לי כרגיל.
ותודה רבה גם לדן ברומר ולמאיה בניסן שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת שבוע הבא כרגיל. סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
שלום, שלום.